רדיו סול סימואל, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים. שונים. תרומתכם קטנה כי גדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
מאזינים לתוכנית מורשת יהודית וזהות ישראלית בהגשת בן שפט.
ערב טוב למאזיני רדיו סול, הרדיו האינטרנטי החברתי הפופולרי במדינה. השעה 5:05 ואנו שוב באולפן 3 באולפני רדיו סול החדשים והמשודרגים בגוש דן. היום יום רביעי, תתוו תוות תשפ"ד, 27 לדצמבר 2023, ושוב בתוכנית מסורת יהודית וזהויות ישראליות. מול המיקרופון בן שפט, עורך ומגיש, ומי בשידור, שוקי הטכנאי. היום אני חוגג את יום הולדתה של ביתי טלי, שנולדה יומיים לאחר חג המולד בלונדון. טליוש, כמה טוב שנולדת, המשיכי בדרכך הנכונה עם עדי, נועה ויגאל. הערב נשוחח עם הרב דוקטור שרגא בר-און. הוא ראש המרכז המחקר להגות יהודית וישראלית העכשווית במכון הרטמן. הוא מראשי בית המדרש לרבנות ישראלית. הוא מרצה לתלמוד ומחשבת ישראל במרכז האקדמי שלם בירושלים. ואיתו נדון בשאלות העומק הבאות, אבל בעיקר, מה ייעוד בחירתנו על ידי האל, והיכן היו האל והשכינה האמורים להגן על בני ישראל בשלושת החגים המשמעותיים ביותר לעם היהודי, ראש השנה, יום כיפור וסליחות, היכן הוא היה? ושאלה נרדפת, האם אנו בחודשי התגלות חדשים? והאם כל באי עולם שווים? האם קיימת קריסה במחשבה ההומניסטית? וכל זה נדבר עם הרב בר-און, ולפני שנצא לדרך נשמע את חווה אלברשטיין בשירה החיטה צומחת שוב. היא צומחת שוב גם בשדות עוטף ישראל.
שדות שפוכים הרחק מאופק ועד סף, וחרובים וזית וגלבוע, ואל ארבו העמק נאסף ביופי שעוד לא היה כמוהו. זה לא אותו העמק, זה לא אותו הבית אתם אינכם ולא תוכלו לשוב השבילים אז נראה ובשמיים היית אך החיטה צומחת שוב השבילים אז נראה ובשמיים היית אך החיטה צומחת שוב מן האפר המר העיריות עולות ועל הדשא ילד וחלבו מואר החדר ויורדים לילות על מה שבו ומה שבליבו זה לא אותו העמק זה לא אותו הבית אתם אינכם ולא תוכלו השבילים אז נראה ובשמיים היית אך החיטה צומחת שוב השבילים אז נראה ובשמיים היית אך החיטה צומחת שוב
הרב שרגא ברון, אתה איתנו?
איתך, ערב טוב
ערב טוב לך הרב שרגא ברון הזמן קצר והשאלות והתשובות מרובות, ולכן נצא מיד לדרך. הרב ברון, האם נבחרנו על ידי האל למלא ייעוד מוסרי בעולם, וללמד את העמים האחרים מהם חיי מוסר גבוהים, מעין תיקון עולם, ככתוב בספרי שמות ויקרא ומלכים, או קיימת גם אופציה נוספת, שאין ייעוד מוסרי. הכל בחירה קדושה, האל הקדוש הנבחר והספציפי משאר העמים, בחר בנו בעם היהודי כעם הנבחר, כעם סגולה מכל העמים, והפך אותנו לעם קדוש ללא ייעוד מוסרי. הם מוזכרים בספרי דברי הימים ודברים, ובעיקר בנאום שלמה בחנוכתו את בית המקדש. להבנתך, כבוד הרב, נבחרנו כעם יהוד או ללא יהוד מוסרי כלל?
תראה, זאת שאלה מאוד 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 חריפה, שכמובן מאוד אקטואלית עבור כולנו.
נכון.
אני חושב שהשאלה הזאת איננה תלויה במסורת היהודית לבדה, איננה תלויה בדעת עליון שאותו אנחנו יכולים לקפוץ אליו, לתפוס אותו ולהכריע בשאלה הזאת. אלא היא תלויה מאוד בתודעת הבחירה שלנו. יהיו כאלה שיגידו, מה פתאום נבחרנו? יוסף חיים ברנר, הסופר העברי הגדול שנרצח בשנת תרפ"א, שעלה ארצה ועסק בנושא התרבות וקידום התרבות העברית.
והוא בא מהחדר, כאשר כולם חושבים שהוא היה אתאיסט מושבע.
נכון, אני מתאר לעצמי שהוא היה לפחות במידה רבה מאוד אתאיסט מסוג כזה או אחר, אבל ביחס לבחירה הוא אמר, אחד הדברים שאני הכי הכי שונא בעולם זה רעיון הבחירה. אנחנו לא נבחרים, אנחנו צריכים להכיר שאנחנו לא נבחרים. ישנו כמובן עמדה שהיא עמדה יותר אפילו חמורה, תיאר אותה נתן אלתרמן, כן, בשיר שלו מכל העמים, בבכות ילדינו בצל גרדומים, את חמת העולם לא שמענו, כי אתה בחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו ורצית בנו, ונבחרנו חס וחלילה להיות עם רדוף וכואב. עכשיו, אנחנו שואלים אם אנחנו רוצים לשמור על תודעת הבחירה. איך אנחנו רוצים לתפוס את רעיון הבחירה? איך אנחנו רוצים לתפוס את הקיום שלנו כפרטים ושלנו כקולקטיב, כעם יהודי בעולם? אז בהחלט, יש כאלה שאומרים, אנחנו נבחרנו, עכשיו יש לנו פריבילגיות אינסופיות, אנחנו הבן האהוב על ידי אלוהים. אני חייב להגיד שההרגשה שלי היא שהמציאות לא ממש מאשרת את התחושה הזאת. לכן נשארנו.
אז אנחנו...
עם ההצעה השנייה שלך, שהיא ההצעה שאני חושב שאנחנו צריכים לאמץ. זה תלוי בנו. זה לא תלוי באלוהים.
אז להבנתך אנחנו עם
בשביל הייעוד המוסרי הזה.
אז להבנתך אנחנו עם עם ייעוד או ללא ייעוד? מדוע אני שואל את זה? מדוע אני שואל את זה? הפילוסוף הרמן כהן היה נגד הרעיון הציוני. הוא אמר אנחנו לא צריכים לחזור חזרה לארץ ישראל. והוא תמך במחשבה להישאר ולחיות בין הגויים ולמלא את ייעודנו המוסרי, כי זה מה שציווה אותנו האל.
זה נכון, ישנה גם עמדה כזאת. אני לא שייך למפלגה הזאת של הרמן כהן, למרות ששוב גם לסוג ההסתייגות שלו ממחשבה ציונית או פרוטו-ציונית אנחנו יכולים לדבר בארוכה. גם רעיון התעודה הזה הוא דבר מעניין מאוד, כי פה פוגש הרמן כהן, כן, שמציג עמדה שהיא עמדה דתית של מוסריות בתוך העולם הכללי ולא בתוך מפעל לאומי, את הגישה שהיא הגישה אם תרצה החרדית.
נכון מאוד.
שאמרה שלעם היהודי יש ייעוד, אבל ייעוד שאיננו ייעוד לאומי ולא בעולם. וכנגד שני אלה גם יחד התייצבה בתקופה שעליה אתה רומז, במתי מעט, 0.02% מהעם היהודי הגדול של ראשית הציונות, של תקופת התחייה. ולאט לאט הוא הפך להיות הגורם שהופך להיות המיינסטרים היהודי הציוני. ופה אני בשאלת הבחירה עם בן גוריון. עם בן גוריון שאמר יש לנו ייעוד ויש לנו ייחוד, והתנועה הציונית היא תנועה משיחית, כך הוא קרא לזה לא פעם. מה זה אומר? זה אומר שעם ישראל חוזר להיסטוריה. כן, והוא חוזר להיסטוריה כעם אחראי, שלוקח אחריות, לוקח אחריות על עצמו, ולוקח אחריות על ארץ ישראל, וחוזר להיות בן למשפחת העמים, ולוקח אחריות גם על האנושות כולה. זה היה אולי אחד החזונות הציוניים הרוחניים הגדולים.
יפה שאמרת את זה, כי אנחנו זקוקים למילים האלה, אתה יותר מה שתמיד. אבל למי שהצטרף לפילוסוף הרמן כהן, זה היה בעצם הרלמי מלובביץ', ששאלו אותו, מדוע לא תגיע לישראל לביקור? מה הוא אומר? מקומי הוא בגולה, להראות את הייעוד המוסרי. כל דקה שאני אשב במדינה, בארץ ישראל, הרי הוא בזבוז זמן.
תהיה סוג של בזבוז. טוב, אז בנו לו פה כל מיני חיקויים.
אבל הוא לא הגיע.
עשו את המפעלים והוא לא הגיע, כמו לא הגיעו אחרים. אבל אני רוצה לדבר, אם אתה כבר מדבר על השותפים הדתיים של ההוגים הגדולים, אני רוצה לדבר על שותף דתי חשוב, אחד ההוגים הגדולים ביותר, שמבשרת בשורת הבחירה הזאת שכן הולכת עם הייעוד והייחוד, וזה הרב האשכנזי הראשי הראשון לארץ ישראל, הרב אברהם יצחק הכהן קוק. והרב אברהם יצחק
כן,
הכהן
סליחה,
קוק
רגע, סליחה רגע סליחה רגע אני חושב שהרב אלקלאי והרבנים אלקלאי וקליש תמכו ברעיון הציוני כרבנים חרדים ראשונים שראו את הלאום היהודי בארץ ישראל.
זה נכון, אנחנו רואים ברב קלישר וברב אלקלאי את מבשרי הציונות הדתיים, זה נכון, אבל תן לי, תרשה לי רגע, כיוון שאני מתמחה בסוגיות האלה, ורוצה לתת פה גם טיפונת טעימה מהתורה הכל כך מתוקה הזאת של הרב קוק, לספר על תורה אחת שהרב קוק כותב. הרב קוק צועד בעקבותיו של הזוהר הקדוש, כן, של הספר המיסטי היהודי מימי הביניים, שגם בו ניכרת חיבה אדירה לארץ ישראל ומחויבות לארץ ישראל. ושם אומר הזוהר, אתה יודע מה זה אלוהים? אלוהים זה השם שמורכב מיוד, מהי, מבב ומהי, ארבע אותיות, השם המרובה הזה. השם המרובה הזה הוא שיר. והוא כותב פסקה שנקראת שיר מרובה. ובתוך השיר המרובה הזה יש לנו ארבעה רבדים, או אם תרצה ארבע קומות. והרב קוק אומר, הקומה הראשונה היא הקומה של האינדיבידואליות, היא הקומה שלנו בעצמנו, של האנשים ששרים את שירת עצמם. הקומה השנייה היא הקומה הלאומית, שבה אנחנו מצטרפים לציונות, שבה אנחנו נאבקים למען ריבונות יהודית בארץ ישראל. אבל זה לא נגמר בזה. מי שמסתפק בשתי הקומות הראשונות, הוא לא אדם דתי מלא. זה לא הוויה יהודית בחירית מלאה. יש עוד קומה, והיא הקומה השלישית, שהיא הקומה של האנושיות. ששם, אם אתה אומר על יהוד, זה הייעוד שלנו, לבנות גם את הקומה השלישית, לראות את המרחב ההומני הגדול. וישנה קומה רביעית, והקומה הרביעית היא אחריות לקוסמוס כולו. והוא אומר, רק מי ששר את השיר המרובע הזה, שמורכב מארבעה קומות, מארבעת הבתים, כל יום מחדש, מגשים באמת את הדתיות באופן מלא, במלואה, באופן הרמוני.
אז אתה מלא אותי להנחתה, כמו שאומרים בשפה הסלנגית. אם זה כך, אז איך אתה רואה את מדינת ישראל כרגע, שמחזירה עוול במידה מסוימת? אל תתפוס אותי כאילו שזה זו הבנתי. כיום ישראל בימים האלה מחזירה עוול תמורת עוול. ושאלתי, איך זה עומד עם המוסריות הגבוהה בקומה שלישית של הרב קוק?
חס וחלילה, אני לא מזדהה בכלל עם הניסוח הזה שלך. אני חושב שמדינת ישראל נמצאת עכשיו במלחמה, והיא מלחמה על צלם האדם, היא מלחמה למען העתיד, והיא מלחמה שבה אנחנו מגויסים בדיוק, אפשר לומר שאנחנו לא שחץ אפילו, של המלחמה הזאת שבאה לתקן את העוול. זה לא אומר כמובן בשום פנים שאין פה דדים נוראים, טרגיים, איומים, אבל לימד אותנו קאנט, בסדר? אתה דיברת קודם על הרמן כהן, הנאו-קאנטיאן, אני הולך למורה הגדול שלו, כן? אמנואל קאנט, הפילוסוף הגדול, שאומר לנו, מלמד אותנו, שמוסר נמדד על פי כוונות. מה אנחנו רוצים להשיג בעולם. ובימים האלה שאנחנו נמצאים במלחמה, אנחנו נמצאים במלחמה באופן חד משמעי על החיים. אנחנו נמצאים באופן חד משמעי במלחמה כנגד עוול, ועוול הרצחני ביותר. עכשיו, השאלה היא האם אנחנו עושים את המקסימום כדי שאנחנו נדע ושכולם ידעו שזאת המשימה היהודית, שזאת המשימה וזאת המלחמה שאותה אנחנו נלחמים, גם באופן שבו אנחנו מדברים אל עצמנו, אל חיילנו, אל החברה הישראלית, אל החזיתות האחרות באופן ערכי ומוסרי, וגם באופן שבו אנחנו מנהלים את המלחמה.
היה לפה לרגע ללא שאני מבהיר את כעת מחשבותיי, ויהיה לפה לאיפרה מסתברה. אני קורא היום באחד מהעיתונים החשובים במדינה, שמעל 20 אלף אזרחים עזתים שילמו בחייהם עד כה, בגין מעשי החמאס בשמחת תורה 23. יש פה פרופורציה שאולי עם ישראל צריך, או המוסר היהודי צריך לתת לזה תשובות?
קודם כל, אנחנו צריכים להיות מאוד מוטרדים מזה. עכשיו, כשאני שומע אותך, אני חייב להודות שאני מאוד מאוד מוטרד מזה, כי אני לא שמעתי את המספרים האלה.
היום בארץ, אני קורא ארץ מושבע, עמוד ראשון. עכשיו אני אומר לך את האמת, אני לא יודע, אני לא רוצה לומר מה הייתה ההרגשה, אבל השאלה, אמרתי לעצמי, אני חייב לשאול את הרב שרגא ברון, מה הוא חושב על זה? כי הוא פילוסוף דתי, יהודי, לאומי, הבמה שלך.
אז אני אומר, קודם כל, אני, עד כמה שאני הבנתי, אני לא קראתי, מודה שלא קראתי את אותה כותרת שאתה קראת היום, שזה המספר הכולל. אני חושב שאנחנו לא יודעים ולא נדע, כנראה, עד סוף המלחמה, בגלל דיס האינפורמציה שחמאס מנסה להלעית אותנו בה, מה באמת כמות האזרחים ומה כמות המחבלים שאנחנו הורגים. האופן למשל, סתם, זה לא, זה באמת לא ליבו של הדיון, אבל אני חושב שאנחנו צריכים גם להיזהר במידה מסוימת בתיאור של העובדות. אבל למשל, חמאס, בגלל השפה הערבית, קורא אטפל, כן, ילדים, לכל אדם בין גיל 0 לבין גיל 18 או אפילו 20. אז ברור לך שבתוך הספירה הזאת של כמות הילדים, ישנם הרבה מאוד מחבלים שמוצאים את מותם, ושוב, גם אותם כמובן לא היינו הורגים אם הם היו נכנעים, אבל כל עוד אנחנו נמצאים במלחמה הזאת, זה התפקיד שלנו.
אז נוריד מ-20,000 את ה-3,000, 4,000, 5,000,
7,000. יפה, אז אני מקווה שהרבה הרבה יותר, אבל הבעיה, כמו שאתה אומר, גם אחרי שהורדנו את כל המחמלים, נשארת הבעיה המוסרית הגדולה.
בדיוק.
וזה באמת מזעזע, וזה באמת כואב, ואנחנו צריכים לבכות על זה, שאנחנו נאלצים להחתים את ידינו בדם. עכשיו השאלה היא, האם אנחנו צריכים לא רק לבכות, אלא האם אנחנו צריכים עכשיו להחזיר את הרובים ואת הטנקים ואת המטוסים חזרה לבסיסים, והאם זה ישיג עתיד טוב יותר לנו, לאנושות, לעולם המערבי, ואני אגיד יותר מזה, גם לפלסטינאים ברחבי יהודה והשומרון והאזרחים הערבים בישראל כמובן כמונו ואפילו לתושבי עזה. ואני מאמין באמונה שלמה שאסור לנו לעצור עכשיו את הלחימה גם אם חס וחלילה נהרגים ועוד יהרגו הרבה אנשים שהם לא מעורבים בלחימה.
קיבלתי.
קיבלנו את זה. אנחנו צריכים עכשיו את התגייסות העולם כולו, לא רק את ההחלטות שלנו, את העולם כולו, ואנחנו צריכים לדחוף את העולם כולו לבוא ולהגיד, תראו, כל כך הרבה אנשים חפים מפשע נהרגים מפה. אז עכשיו, בואו ביחד נפתור את הבעיה. ואתה שואל את עצמך, רגע, איפה האחים הערבים של תושבי עזה? למה אנחנו לא בונים מחנות פליטים בסיני, בתחום מצרים, רק עד אחרי המלחמה? למה אנחנו לא בונים מחנות פליטים ומשחררים את האנשים האלה שנמצאים בסכנת נפשות אל מחנות פליטים בירדן, שימתינו שם רק עד סוף המלחמה? זה היה פותר גם להם את המצוקה הנוראית שבתוכה הם שרויים, וזה היה פותר גם למדינות השונות שכולן מתעבות את חמאס ואת הרצחנות שלו. כך הן לפחות מכריזות, גם מצרים וגם ירדן, בלי ליצור את אותה בעיה נוראית.
תרשי לי רגע להתכנס חזרה.
אנחנו היחידים שנמצאים פה במצוקת אין ברירה, שחייבים להמשיך להילחם כדי לא לייצר יותר הרוגים, גם מביניהם וגם מבינינו.
תרשה לי רגע להתכנס חזרה לשאלות שאליהם התכנסנו היום. האם לדעתך כל באי עולם נולדו שווים? דהיינו, קיבלו מנה שווה של צלם האל בתוכם? השאלה הנוספת היא, האם קיימת לדעתך קריסה במחשבה ההומניסטית העולמית?
תראה, אני מאמין באמונה שלמה. וכך אני למדתי כשקיבלתי יחד עם כל עם ישראל את התורה באותה שבת בראשית נוראה, כן? שמחת תורה שהיינו צריכים לקרוא את פרשת בראשית, וגורשנו בבית הכנסת ולא יכולנו לקרוא את הפרשה שאומרת לשאלה שלך תשובה פשוטה וחדה. כן, כל בני אדם נולדו בצלם.
אז זה שונה ממה שאנחנו לומדים מהרבי מילדי, מייסד החבד, שכתב בספרו התניא, באחד מהספרים הראשונים, שלהבנתו היהודים קיבלו מנה מסוימת גדולה יותר מאשר הלא יהודים.
נכון, זה שונה. ישנם זרמים שונים בפרשנות היותר מאוחרת של התורה, ומה קרה ואיך השתבשו התוואים בדרך. אבל חז"ל, כן, חכמנו זכרונם לברכה, במסכת סנהדרין אומרים, לפיכך נברא האדם יחידי. למה הקדוש ברוך הוא ברא את האדם? כן, כולנו בני אדם. למה כולנו בני אדם ואדם אחד? לפיכך נברא אדם יחידי שלא יאמר אדם לחברו, אבא גדול מאביך. אף אחד לא יכול להגיד, אבא שלי יותר חשוב מהאבא שלך. אנחנו אנטי גזעניים. ומהבחינה הזאת, מה אנחנו קוראים בליל הסדר? מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, האבות שלנו, נכון?
כן.
תרח, אבי אברהם ואבי נחור. כן, אנחנו שווים, בני אדם שווים. אבל עכשיו אני שואל את עצמי, רגע, מאיפה האדמור מילדי יצר את ההבחנה הנוראה הזאת בין הנפש הבהמית לבין הנפש הסגולית, כן, בין הנפש של היהודים לבין לבין הגויים האחרים?
אני לא כל כך אוהב את אני לא כל כך אוהב את המילה גוי, אבל על זה אנחנו נדבר בשיחתנו הבאה, מאיפה זה בא ולמי זה מתייחס. אבל בסך הכל זה מילת גנאי.
יכול להיות, אני לא בטוח שתמיד היא מילת גנאי, אבל בהחלט אנחנו רבים מאוד מהיהודים השתמשו בה כמילת גנאי, ובין השאר כמילת גנאי שבא להגיד, אנחנו לא מסוגלים להבין את הרוע בעולם. אנחנו לא מסוגלים להבין איך נוצרו הבדלים מהותיים בין ציוויליזציות שונות. בימי הביניים, זה היה ההבדל שבין יהדות לנצרות. כאשר הנוצרים טבחו בנו והעלילו עלינו וגרשו אותנו והתעללו בנו. ואז נוצרה תפיסה שאמרה, רגע, אולי לא כל בני אדם באמת אותו הדבר. אולי ישנם בני קין, כן? אנשים שנולדו עם נטייה לרצחנות. ועכשיו אנחנו פוגשים את זה, כשאנחנו פוגשים את הרוע הנוראי הזה של השבעה באוקטובר, של טבח שמחת תורה. אז אנחנו שואלים את עצמנו, רגע, יכול להיות שהקונספציות ההומניסטיות היסודיות ביותר שלנו
קורסות?
ומפוקפקות?
ותשובתך?
איך נוצר? התשובה שלי, הנטייה שלי לענות, האמונה שלי, היא שזה שאלה שקשורה מאוד לבחירות של בני אדם. איוולת אדם תסלף דרכו ועל אדוני יזעף לבו. כן, תרבויות יכולות להתגבש כתרבויות שליליות ורצחניות. ואם אנחנו לוקחים את התרבות הג'יהאדיסטית הזאת של אייזיס ושל חמאס, באמת האנשים האלה שאנחנו מתמודדים מולם עכשיו, הם חושבים אחרת באופן מהותי מאיתנו. זה לא מפני שהם לא נולדו עם אותו פוטנציאל אנושי כמו שלנו, אלא מפני שהתרבות הרבה מאוד פעמים מחתימה אותנו ומייצרת מתוכן כוחות שהם כוחות שיכולות להיות שליליים או חיוביים. וכן, אנחנו רואים, ממש כמו שראינו במלחמות העולם הגדולות ובמיוחד במלחמת העולם השנייה, את התגבשותן של שני צירים. ציר אחד שהוא ציר צדק, שנלחם למען החיים, שנלחם למען שלום, שנלחם למען עתיד טוב יותר לאנושות, וציר שני שהוא ציר רשע, אין לי מילים אחרות לקרוא לו.
אז אני רוצה רגע להוסיף על מה שאתה אומר. החמאס בעצם, ועוד פעם, חלילה לי מלהפוך לסנגורו, אבל החמאס בעצם נשען על חלק 17 בקוראן שאומר, בני ישראל מהמקרא יש להם מקום או חלק ונחלה בארץ ישראל. אבל בני ישראל מהמקרא התמוגגו, התעדו, בגלויות השונות, והיהודים והציונים של היום הם לא בני ישראל של אז, ולכן אין להם חלק ונחלה. דהיינו, הם מסתמכים על הקוראן.
תראה, אני לומד את הקוראן, אני לא מומחה לקוראן, בסדר? ובקוראן ישנם קולות שונים, ואם תשאל חלק מחכמי האסלאם, אולי החלק הגדול יגיד, לא, בני ישראל זה אותם בני ישראל שהיו אז ונמצאים גם היום. השאלה של ארץ ישראל היא לאו דווקא בגלל תיאוריית החלפה כזאת כמו שאתה מתאר, אלא בגלל שכיבושי האסלאם, דר אל אסלאם, הלך, קבע, שהחליף אותם וכיוצא בזה. ועכשיו אני מתחיל לענות לך בטון, כאילו חכם או מומחה.
יש פה איזה רעשים.
מה שאני ממש לא.
רק רגע, הרב, יש פה איזה רעשים, שוקי, תוכל להסתכל על... הרעשים אולי אצלך אולי. תוכל לכבן קצת את משהו?
אני באותו מקום, אני אשתדל לעמוד, אם אתה שומע אותי עכשיו.
כן, הרבה יותר טוב, כן.
אוקיי.
תודה רבה.
אז תודה וסליחה. אז בכל מקרה, אני לא מומחה לקוראן, אבל אני שומע את הקולות השונים שנמצאים בקוראן. אנחנו במכון הרטמן, למשל, כל שבוע יושבים ולומדים ביחד ממורה שהוא מורה מוסלמי דגול, ומורה שהוא מורה יהודי דגול, עומר ושייח חאלד, ואנחנו יושבים ולומדים ביחד את הקוראן ושומעים את הקולות שהם הקולות השונים שאני אומר לך, בן, הם נתונים לפרשנות שלנו ולהכרעה שלנו. אני מעורב מאוד בשיח בין דתי, ישנם מוסלמים נהדרים גם בארץ הזאת וגם בעולם, אותו הדבר ישנם נוצרים, בעלי הברית הגדולים שלנו הם בעלי אמונות נוצריות, ישנם יהודים שהם יהודים ברוך השם נהדרים, והשאלה היא השאלה של הפרשנות שאנחנו נותנים למסורות העתיקות שלנו. ואנחנו
היהודים,
כל בני העולם, אנחנו כל בני האדם, אנחנו כל האנשים שנוצרו בצלם, אנחנו כל האנשים שנאבקים וממשיכים להיאבק על הרעיונות הליברליים, על הערכיים, אלה שיבטיחו את הטיפוס בקומות האלה שהרב קוק תיאר, את האופן שבו נוכל לשיר כולנו את השיר המרובה. זה מאוד תלוי בבני הדתות ובפרשנות שכולנו נעניק למסורות שלנו. אסור לנו אף פעם להתייאש מהתקווה, מהיכולת לחיות פה ביחד. איך כתב יהודה עמיחי בשיר נפלא? מרחק שתי תקוות מהקרב, חזיתי שלום. המקורות שלנו מכילות פוטנציאל, או מכילים פוטנציאל כזה. מכילים פוטנציאל של שלום, של אחווה. אתה זוכר את המשל הגדול של נתן החכם.
כן.
המשל של לסינג, שאומר לבעלי הדתות השונות, שמתווכחים מי הדת הכי טובה. הוא אומר, הדת הכי טובה היא הדת שתעשה הכי הרבה טוב בעולם. וזה בידיים שלנו. ואני חושב שאנחנו, אזרחי מדינת ישראל עכשיו, בוחרים בצד הנכון של ההיסטוריה. ואני חושב שאנחנו זקוקים להרבה יותר בעלי ברית שיבחרו גם הם והצטרפו לבחור בצד הנכון של ההיסטוריה. גם כשהמחירים שלנו והמחירים של המלחמה הם נוראים וקשים מאוד.
שוב פעם נחלק העולם לצד הטוב כביכול ולצד הרע כביכול. אבל זה לא נותן לנו את התשובה, האם לדעתך קיימת קריסה במחשבה ההומניסטית העולמית? כי אם היא קיימת, אז היא נותנת כביכול הצדקה לשתי העולמות, ואם אינה קיימת, אז אנחנו באים.
תראה, אני חושב שאנחנו צריכים מצד אחד להגן על התפיסה ההומניסטית שלנו. מהצד השני, אנחנו זקוקים לבהירות מוסרית.
אתה שוב פעם נשמע האלה, לא, שוב פעם נשמע קצת עם הד או משהו?
אני מנסה לזוז שני סנטימטר. זה בסדר?
כן, כן, כן. בבקשה, תודה.
אני אומר, התפקיד שלנו הוא מצד אחד להחזיק בבהירות מוסרית חד משמעית, ומצד שני לא לוותר על האופק. וכשאנחנו נמצאים עכשיו בתוך שדה הקרב, אנחנו מבחינים אכן בשני המחנות הללו. עכשיו, אתה אולי רמזת בדברים שלך על הקריסה של אנשים...
קצת, רק רגע, אולי תזיז את הנייד קצת, כי ישנם נקודות שאתה נשמע נהדר, וישנם רגעים שיש שם איזשהו הד. אנחנו פה בכלל מהאולפן רואים שמבחינתנו... בוא נתקדם, בבקשה.
כן. אני אומר, אני לא זז בכלל עכשיו, אני מקווה שזה יהיה בסדר. בכל מקרה, מה שאני מנסה לומר זה שאולי אתה מתייחס לבגידה, הייתי אומר, שהיא בגידה של חלק מהאינטלקטואלים הגדולים בעולם, שבנו את השקפתם המוסרית על מלחמה למען ערכים מוסריים וחיוביים, והיום בתוך שיח הזהויות והשיח הפרוגרסיבי אנחנו רואים אותם מתלהבים ממש ממעשי החמאס, מהמעשים הרצחניים שהם מעוותים את הבהירות, את הבהירות המוסרית הזאת.
ראה את ראשי האוניברסיטאות בעולם, לא צריך לציין את שמותיהם, אבל אנחנו רואים את זה לנגד עינינו.
אז למשל, נשיאות האוניברסיטאות הללו, שלא הצליחו להגיד, אני לא מאשים אותם במה שאני מאשים פלגים שהם יותר קטנים ויותר קיצוניים, כן? מה שאמרתי קודם על ההתלהבות, על החגיגה של הרצחניות של החמאס, זה לא נכון כמובן לגביהן משום בחינה. צריך גם בזה להבחין ולהיות כן ובהיר מבחינה מוסרית. אבל זה שהן לא מסוגלות לבוא ולהגיד, כן, זה לגמרי מחוץ לקוד המוסרי שלנו ומחוץ לקוד ההתנהגות הסטודנטיאלי שלנו, באוניברסיטאות שלנו, לבוא ולהגיד שיהודים צריכים למות, שלישראל אין זכות קיום, שמי הירדן ועד הים פלסטין צריכה להיות משוחררת, ובשם הערך הנשגב, והנשגב באמת של חופש הביטוי, אנחנו צריכים לאשר גם קריאות כאלה להסתה בתוך הקמפוסים שלנו? אם הם לא מצליחות להגיד את זה, נשיאות האוניברסיטאות היוקרתיות ביותר בעולם, אנחנו בבעיה, ואנחנו בבעיה מוסרית.
והנה לנו הקריסה. והנה לנו הקריסה.
נכון. נכון, זה לא הקריסה של ההשקפה ההומניסטית עצמה, זו ההשקפה של הנכונות של אנשים להתייצב במה שבאמת אנחנו רגילים לחשוב באופן מאוד מאוד מורכב על כל מיני דברים, אבל ישנם דברים שהם שחור לבן. לרצוח נשים, גברים, ילדים, לחטוף אותם, לא לאפשר לצלב האדום לבקר אותם, לתמוך בהם מעבר לים בהפגנות ענק, זה עיוות מוסרי. צריך לקרוא לילד בשמו, וצריך לתבוע את התביעה שברוך השם באמת תובעים אותה עכשיו, את אלבונו של המוסר, בחוגים הולכים ומתרחבים ברחבי העולם, מה שהוביל גם להתפטרות של נשיאה אחת ולביקורת עזה מאוד על הנהלים בקמפוסים השונים. וזה לא פותר אותנו מביקורת שלנו כלפי עצמנו.
אז אם אנחנו נסכם לדקה אחת את השאלה הזאת, אז קריסה מוחלטת אין, אבל יש איזה התחלה של חריצים בהומניסטיות העולמית. אתה תסכים איתי לזה?
אני אסכים שיש כאן יותר מאשר חריצים. כן, יש כאן מה שקראו אינטלקטואלים גדולים, דלדולה של הרוח. הרוח התעוותה. אני חושב, אני מאמין, שאנחנו מכאן הולכים לקראת תיקון. אנחנו, דיברת על ייעוד, דיברת על בחירה.
תיקון עולם, תיקון עולם.
כן, אני חושב שחלק מהתפקיד שלנו עכשיו, התפקיד שלך שאתה ממלא אותו בשיחה הזאת, בשיחות אחרות שאתה מנהל, הוא התהליך הזה של תיקון עולם, שהוא כולל גם תיקון עצמי, זה לא שאנחנו חפים מפגמים.
אז צריכים לקרב אותם אולי לתפילת עלינו לשבח, בחלק השני, לתקן עולם במלכות שדי.
זה נכון, זה נכון לגמרי.
נעבור לשאלה השלישית. היכן היה הקדוש ברוך הוא והשכינה, האמורים היו להגן על העם היהודי בכל ימות השנה, ולא כל שכן, בשלושת החגים המשמעותיים בידעות. ראש השנה 2000, תחילת האינטיפאדה הראשונה. יום כיפור 73, מלחמת יום כיפור. שמחת תורה 23, בתי מקדש, בכל מה שקשור. להזכירנו, השכינה אמורה ללוות ולהגן על בני ישראל בכל מקום שיהיו, ונמצאת במחיצתם של שלושה לומדי תורה, ובקרב 10 יהודים למניין. אשאל אותך, כבוד הרב, היכן הקדוש ברוך הוא והשכינה?
וואו, איזה שאלות, בן, אתה שואל, שאלות כל כך עמוקות.
ואני רוצה להוסיף עוד סיפור קטן, כדי שיהיה לך יותר אייבר קל או קשה. מסופר על נער באושוויץ חורף 44, שמדי יום היה יוצא לעבודה באחד ממכונות העבודה הקרובים לאושוויץ שנקרא בונה. ומדי פעם שהוא חזר, הוא הגניב קצת גזרים ותפוחי אדמה למשפחה שלו. עד שהוא נתפס, והוא נתלה ברוב בחצר שכולם התעצפו בו. שהוא נתלה, שאל אחד מהאסירים שראה את זה, איפה האלוהים? עונה לו השני, תלוי על העץ. סיפור אמיתי, כבוד הרב, מאושוויץ, וקראו לילד פלפל או משהו דומה כזה, סיפור מהחיים. שאל אחד, איפה האלוהים? צובים, מטולים את הילד הקטן הזה שבא להקל על הרעב של המשפחה שלו, עונה לו אחד מאחורנית, תלוי על העץ.
תשמע, זה טרגדיה ואסון כל כך כל כך כבד.
אז איפה הוא היה עכשיו בראש השנה, יום כיפור, שמחת תורה? איפה הוא? איפה השכינה?
אני אגיד לך שסבתי זכרונה לברכה, שורדת אושוויץ, הייתה צדקת גמורה. והיא אמרה לי, שרגי, אני קוראת כל לילה למיטה שמו ישראל, שמע ישראל.
כן.
כמו אומרת לקודש ברוך הוא, אני עושה איתך עסקה. אני אמשיך ודבוק ואמין בך, ואתה תגאל אותי מהסיוטים, סיוטי הלילה שאני עומדת לחוות כל לילה ולילה, וכל לילה ולילה הייתה עושה את זה, וכל לילה ולילה הייתה חוזרת וחובה את הסיוטים.
וככה היא התגלגלה לאיזה גיל? לאיזה גיל היא הגיעה?
ברוך השם, נפטרה בשיבה טובה, עם משפחה שהיא עכשיו משפחה גדולה ומפוארת, ושכל כך מנסה להמשיך את מורשתה. תשמע, אני הייתי לא מזמן עם חבריי, חברי הרבנות הישראלית, במלונות המפונים באילת. ואנחנו הגענו לקהילת נירים, ושם בסוף תפילה ושירה משותפת, אנחנו ביקשנו להגיש את הקדיש. ואחת מהמשוררות, חברות נירים, אמרה, אני לא יכולה לסבול את הקדיש הזה. ניגש אליה לאחר המפגש חבר הכנסת מיכאל ביטון, ואמר לה, תשמעי, אני מסתובב עם הספר של אתי הילסון, ספר שנכתב, כן, היומן שמיים שבתוכי, שנכתב בזמן מאורעות השואה, ואחד הדברים אתי הילסון, ואחד הדברים שהיא כותבת שם, היא כותבת לקודש ברוך הוא, לריבונו של עולם, תשמע, את הכל הם לוקחים ממנו. אני לא אתן להם לקחת ממני גם אותך. ואני אומר לך, בן, השאלה שלך יורדת ונוקבת עד התאום. יהיו אנשים שיגידו, אלוהים שפט כל אדם בצדק וכל מה שקורה מגיע לנו. אני לא מוכן לסבול תשובות מהסוג הזה. יהיו אנשים שיגידו, אם יש אושוויץ בעולם, אין אלוהים. כך אמר השופט העליון, פסק, אם תרצה, השופט העליון, חיים כהן, זכרונו לברכה.
כן, חיים כהן, שהוא בא מבית אולטרה דתי, סבו לימד אותו את כל השס קודם שהוא עזב את גרמניה בעיר, שכחתי אותה לרגע, וסבו ברציף אומר לו, אל תשכח שאתה יהודי.
והוא לא שכח שהוא יהודי.
לא.
אבל הוא לא עשה שקר בנפשו, ולא אמר אני מאמין, למרות שהוא איבד את האמונה. וזו תגובה לגיטימית, אבל היא לא התגובה שלי בשום אופן. ישנה תגובה נוראה עוד יותר. הסופר, המשורר, אורי צבי גרינברג, כתב באחד משיריו,
בנערות כן, אני מכיר את השיר הזה.
ברחובות הנער.
ברחובות הנער.
כן, אולי המשורר שבאמת יפנים בצורה הדרמטית ביותר את חוויית השואה ונורותיה. אבל הוא כותב שם בשיר, באחד מהשירים שלו, נדמה לי שקוראים לו אל גבעת הגביעות בשלג, הוא אומר, ניכר היה אלוהים בעולם. הייתה ישות אלוהית. אבל היה זה אלוהים של גויים. כן, אתה רואה את הרוע. עכשיו, המסורת היהודית הפחות נוראה אומרת, תשמע, אלוהים לפעמים מסתיר את פניו. מה זה אומר? שאנחנו אין לנו באמת תשובה טובה לשאלה הזאת, איפה היה אלוהים? נרדם, הוא הסב את הפנים. כשאלוהים הסב את הפנים, אז קוראים דברים נוראים בעולם.
זה נכתב בדיוק בספרו, זה נכתב בספר שנקרא אם הבנים שמחה,
נכון.
שנכתב על ידי אדמו"ר ששכחתי את שמו, ושם הוא מפרט והוא נכנס עמוק להסתרת הפנים.
נכון, נכון, וזה יותר קלאסי, זו תשובה יהודית יותר מסורתית, אבל אני רוצה להציע לך עוד אישה שאולי מחברת, קושרת בין החלק הראשון של השיחה שלנו לבין הדברים האלה. אני חושב שאנחנו צריכים...
אולי תזיז רגע את הנייד עוד שנייה אחת.
אני חושב שאנחנו זהו. צריכים להפסיק לחשוב על אלוהים ולענות תשובות בשמו, ולהתחיל לחשוב עלינו, אנחנו המאמינים. ואנחנו המאמינים, כמו סבתא שלי זכרונה לברכה, אנחנו החלטנו לא לוותר. לא לוותר על האמונה.
לא ויתרנו.
אני אגיד לך
הרב,
רגע,
לא
אתה ציטטת, אתה ציטט, נכון, לא ויתרנו, אתה ציטטת את השכינה, אתה יודע מה תפקידה באמת של השכינה בתוך המסורת היהודית, הקבלית והחסידית? השכינה הולכת עם כל שניים, נוכחת בין כל עשרה, אבל איך היא הולכת איתם? היא הולכת איתם בצרותיהם. היא האימא, נכון. המחבקת, המגוננת.
זה עמוד הענן שהלך לפני בני ישראל במדבר.
כן, אבל עמוד הענן הגן עלינו.
הגן עלינו, זו השאלה.
השכינה לא מגנה עלינו. היא תחושת החוויה שהיא חוויית השיתוף שלנו. כן? אומר הלל צייטלין בעקבות הקבלה והחסידות, יש פסוק אחד שאומר במסתרים תזכה נפשי, אומרים חז"ל, מקום אחד יש לקדוש ברוך הוא, מסתרים שמו, ושם הוא נופל, הולך ובוכה וטיפה מעיניו, נופלת אל הים הגדול. אני מאמין, אתה שואל אותי איפה היה אלוהים? אלוהים היה איתנו, השכינה הייתה איתנו ובכתה יחד איתנו. היא בוכה עכשיו יחד איתנו, זה חלק מהחוויה שלי בכל שבעה שאני הולך, היא חלק מהחוויה שלי בכל 30 שאני הולך. וחוויית האמונה הגדולה, שמע, אני אשתף אותך. אני הייתי ב-30 מרגשים בצורה יוצאת מגדר הרגיל לזכרו של החייל והמחנך, הדגול, יוסי הרשקוביץ.
כן, הוא מירושלים, ניהל בית ספר.
נכון, הוא ניהל את בית ספר, את ספר פלך לבנים פה בירושלים.
בדיוק, אני זוכר שקראתי רבות עליו.
משפחת אמונה מדהימה, היה חבר יקר גם שלנו, ול-30 נכנסת מיטה של אדם שעטוף בסדינים. ובאיזשהו שלב, היא מתרומה מתוכה, איש דגול נוסף, איש אמונה אדיר, בשם אלישע מדן, שנפצע יחד עם יוסי, החבר הכי הכי טוב שלו, פגיעות מאוד מאוד קשות. באותו יום ה-30 הוא עבר ניתוח והוא הגיע עם המנתח חציל הנפש שלו אל הטקס הזה. והוא מדבר בביטחון, והוא מדבר במתיקות, והוא מדבר בהומור יותר מן הכלל, ובין השאר מה יש לו להגיד לכל הנאספים? הוא אומר, אני הרגשתי את התפילות שלכם. אני ידעתי שאתם איתי. אלו רגעים שהם רגעי אמונה עזה, ששואלים לא את השאלה איפה אלוהים עצמו נמצא, הם שואלים את השאלה איפה אנחנו המאמינים נמצאים.
וזה אולי מוביל אותי לאחת משתי השאלות האחרונות, לצערי הרב, כי הזמן לא כל כך מתחשב בנו. לדעתך, האם אנחנו בתקופת התגלות אלוהית חדשה? או שהישן, אותו אנחנו מכירים, אותו למדנו ביסודי, בתיכון, בישיבות, בחיי היומיום, הוא זה שבעצם הוא הוקטור, הוא זה שבעצם מכוון אותנו? או אולי יש התגלות אלוהית חדשה שרציתי להציב את השאלה בפניך?
תראה, אני חייב להודות.
תביא רגע את הנייד, תיתן לו איזה
מקום. אני לא לגמרי חושב במושגים שכאלה, בסדר, של ההתגלות האלוהית החדשה. השאלה שמעניינת אותי, האם אנחנו בתקופת אמונה חדשה? זאת אומרת, האם אנחנו, כיהודים, כבני המסורת הזאת שנאמנים לעבר מצד אחד, אבל מן הצד השני ממש מקדישים את חייהם כדי ליצור מציאות חדשה ומתחדשת כל הזמן על סמך העבר, האם אנחנו נכונים לפתוח פרק חדש? אני אמרתי פעם באחד האירועים שהיו בתחילת המלחמה משפט שאני עדיין לא יודע אם אני עומד מאחוריו או מצטער עליו, אבל אחרי טבח שמחת תורה אני הייתי בהרגשה שבית שלישי כבר חרב, שעכשיו אנחנו עומדים בפתח של בניית הבית הרביעי, ממש באותו רגע. והעם היהודי ידע אסונות וידע חורבנות, ואני שואל את עצמי, כשאני רואה גיבורים כמו אלישע מידן, כשאני רואה אותם באים מכל חלקי החברה הישראלית, כשאני רואה את החברה הישראלית המפורקת והמפורדת לפני חצי שנה, מתאחדת ומתעשתת ונלחמת למען הטוב, האם אנחנו נוכל לכתוב את הפרק ההיסטורי שלנו שבעוד 10 שנים, 20 שנה, 30 שנה ו-40 ו-50 שנה יגידו נכתב פה פרק מפואר חדש? או שחלילה יגידו, תשמעו, זה היה פרק די דרדלה. וכאן אני חושב שיש לנו משימה, ואני חושב שלמשימה הזאת כולנו צריכים ללכת ביחד. וכן, זה אומר לכתוב את הפרק הבא בהיסטוריה היהודית, גם בכתבי הקודש היהודים. אנחנו כולנו אחים, אנחנו כולנו הולכים ביחד, אנחנו מכירים בעיניים מפוכחות בקונספציות שקרסו, ואנחנו הולכים בנפש חפצה, לפעמים דוחה מכאב, אבל בעוצמה גדולה קדימה, אל בניית העם והמולדת והבטחת עתידה של מדינת ישראל כמדינה חופשית בקרב העמים, שחותרת לשוויון, לצדק,
מדינה
לשלום.
עם קוממיות, עם קוממיות, עם גב, לא כל כך להישען על האחרים.
נכון, עם ייחוד וייעוד.
אני מבקש
כזאת שאפשר לסמוך עליה, ושאנחנו יכולים לסמוך גם על בעלי ברית אחרים שלנו.
והשאלה האחרונה, כבוד הרב, רב ידוע בציונות הדתית הלאומית, ולא אזכיר את שמו, אמר בשבוע שעבר כדלהלן, ואני מצטט: עלינו לזכור בהבנה, בענווה וביראה את האסונות וגם את הישועות, וללמוד ולהודות ולהלל לא את עצמנו, כי אם לשמך הגדול. אתה מצטרף לדעתו? אתה מכיר אותו אפרופו טוב, אבל לא נזכיר את שמו.
שוב, מה הוא עשה? בעצם, אם אני מבין את ההקשר של מה שאתה אומר, הוא אמר, אנחנו נכנסים לחנוכה. חנוכה זה חג של גבורה. חנוכה זה חג של ישועות. ואיך אנחנו נדליק נרות בחנוכה הזה? איך אנחנו נציין את הניסים והנפלאות, את הישועות והנחמות, את הגבורות שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה? עכשיו, העם היהודי ידע אסונות גדולים. נכון? בשיר הנפלא, מאוס צור, אנחנו בעצם חוזרים ואומרים, כל בית, עוד אסון ועוד אסון ועוד אסון, ששרדנו והצלחנו ועברנו.
והיה נס ויצאנו ממנו.
נכון, ואנחנו מודים על ההיסטוריה היהודית הקשה והמפוארת הזאת. אם אני מבין נכון את הרב הזה, אני לא יודע איזה עוד תכנים הוא תלה בזה, הוא אומר, הנה אנחנו נמצאים בעוד פרק הזה. פרופסור ורד נועם הנפלאה כתבה עוד בית נוסף לשיר מאוס צור ממש על הרגעים האלה. אנחנו כאן במכון הרטמן במרכז התקסים, הוצאנו חוברת שהיא חוברת של הדלקת נרות עם ערכים לכל יום שמאפשר לנו באמת להדליק את האור הקטן. עכשיו תראה, אני חותם על הדברים האלה שאתה מצטט בשמו, אבל אני מוסיף להם. נכון, אנחנו שרים בחנוכה, כולנו דתיים כחילוניים, אנחנו שרים את מי ימלל גבורות ישראל אותה מי ימנה. אין בכל דור יקום הגיבור גואל העם. נכון? עכשיו תראה איזה מהפכני השיר הזה. השיר הזה אומר, מי ימלל גבורות?
ישראל.
אבל מה כתוב בתורה? מה כתוב בתנך? מי ימלל גבורות השם ישמיע כל תהילתו.
ישמיע כל תהילתו, ברור.
נכון, והנה אנחנו משנים את מטבע הפסוק, ואנחנו אומרים, כן, אנחנו בברית עם הקודש ברוך הוא. אנחנו משמיעים את תהילתו ותהילת ישראל. מי הוא גאל ישראל? מי הוא גואל ישראל? בכל יום, שלוש פעמים ביום בתפילה, אנחנו אומרים, ברוך אתה השם, גאל ישראל. ישראל. אבל הנה, אנחנו פה אומרים, לא רק הקודש ברוך הוא גואל את ישראל, מה שאני חותם עליו, אלא הקודש ברוך הוא גואל את ישראל באמצעות ישראל. ולפעמים אני אגיד לך אפילו משהו יותר חמור, שקשור גם לשאלה הקודמת שלך. לפעמים אנחנו גואלים את אלוהים בעצמו. במוסקבה.
על זה הייתי אומר לך, כבוד הרב, אוי הברוך.
זה ברוך, אבל זה כוח.
אבל על זה נדבר בתוכניתנו הבאה. אני צריך לומר לך, אני מאוד מאוד... בבקשה.
רציתי לספר לך שבמוסקבה 1945, כתב המשורר היידי הגדול אברהם סוצקבר, הוא כתב שיר נפלא שנקרא תחיית המתים. ומה זה תחיית המתים הזאת? זה האנשים שנשארים להאמין בקודש ברוך הוא, ממשיכים להתפלל אליו, ממשיכים לקרוא קריאת שמע, ממשיכים לדבר בעברית ברדיו איתך, כדי שאנחנו נמשיך ונכתוב את הפרקים המפוארים, לפעמים קשים ותמיד אמיצים, של העם שלנו, העם הכל כך מיוחד, העם היהודי.
אמן כי אין לי רצון. תודה לך כבוד הרב שרגא ברון על שיחתנו המעניינת. נשתמע באחד מתוכניותינו הקרובות. הוספת לנו המון. תודה רבה.
תודה רבה בן יקר. תודה.
לסיום מאזינות ומאזינים, שידוריי, כפי שאתם שמים לב, אינם עוסקים או מנתחים את הלוחמה של ישראל בחזיתות השונות. אני משתדל לנגוע בהשלכות המוסריות, הערכיות וההיסטוריות בעתיד על מדינת ישראל ועל יהודי העם בגולה. ביום שני הקרוב נתחיל בסדרת שיחה חדשה הנקראת היהודים ששינו את העולם, ונשוחח עם דוקטור מוטי קידר, חוקר האסלאם, על יהודי בשם קאב, קף עין בית, ממציא האסלאם. תקשיבו טוב, הוא המציא את האסלאם לפי הבנתו של החוקר דוקטור מוטי קידר. דברו איתי בפייסבוק BNSHEFET, לא לשכוח להיכנס לשידורי רדיו סול במשך כל ימות השבוע דרך הגוגל, ואתם בהזנה פשוט וקל. ולפני שניפרד לערב, נשמע את אחד משירי ארץ ישראל היפה. המשך ערב טוב לישראל, מצוות התוכנית שוקי הטכנאי, וממני העורך והמגיש בן שפט. שלום שלום ויהיה שלום.